אתם מכובדים להסתכל בפסקה שמסומנת פה כזין. נתחיל בה. כשהנושא שלנו, כמו שאתם רואים, הסרת המעכב הראשי בתשובה, תיקון הבנת מושגי האמונה. את פשר הכותרת הזאת אני אנסה להסביר בשעה הקרובה. כותב הרב שם באורות התשובה, ישנם דברים רבים שהם מעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוד. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר על מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו, הוא המושג של ציור התשובה. כלומר, מילים אחרות, אומר פה הרב, הרבה דברים מעכבים את התשובה, אבל יש את הדבר שהוא קודם לכל העיכובים של התשובה, הוא קורא לו פה המעכב הראשי, שבאמת הוא השורש שממנו צומחים כל שאר העיכובים. זאת אומרת, זהו המעכב, ולפני שפותרים את הבעיה הזאת, אז קשה מאוד להתמודד עם בעיות רבות שיוצרות מחסומים לפני התפתחות התשובה. על כל פנים, הרב אמר פה שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים. וכשהרב מדבר על העיכוב של התשובה, כן, אז הוא מתכוון בעיכוב התשובה של כל אחד ואחד. גם כן. גם העיכובים בגישה ובאפשרות של התשובה של כל אדם ואדם. יש מעכב ראשי, כל עוד לא פותרים אותו, זה יוצר עוד המון עיכובים, זה מצמיח עוד המון עיכובים, עלול להתפרט בהמון תופעות מעכבות, אבל באמת, עיקר דבריו מוסבים לא על המצב של האדם הפרטי. כי ביחס לאדם הפרטי, זה לא כל כך קריטי כמו עיקר הנושא. והנושא שהרב עכשיו מצביע עליו פה, זוהי התשובה הכללית של כלל ישראל לכל מפלגותיו. כי יש תשובה שאנחנו מצפים כל אחד מעצמו, מצפה מעצמו, אני יודע אולי מנצם, מצפה ממשפחתו, מחברתו. אבל יש תשובה שהתורה מצפה אותה בראש ובראשונה. כי פרשת התשובה, שקראנו אותה רק לפני שבוע, קצת יותר משבוע, פרשת התשובה שם בפרשת ניצבים, שהיא מדברת על ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, זה לא מדבר עכשיו עליך בתור אדם פרטי, כי ישנו כלל נקוט בידינו מקובל מהגרא, שהוא אומר שכל מקום שדיברה התורה בלשון יחיד, היא מדברת אל כלל עם ישראל כאיש אחד. בכל מקום שמדברת התורה בלשון רבים, היא מדברת אל כל אחד ואחד מישראל. העיקר, פרשת התשובה, שם, בפרשת ניצבים, והיה כי יבואו אליך כל הדברים האלה, הברכה והקללה ששמתי לפניך, והשבות האלה לבביך, וכל הגויים אשר תיכחה, השם לוקחה שם, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. שם את זה דבר בלשון יחיד. ולשון היחיד הזה, זה מדבר על תשובת העם כעם. יוצא שמושג התשובה באמת, שבפעם הראשונה ששמענו עליו זה פה, בפרשת התשובה, שם בפרשת ניצבים, כמו שכל הראשונים, הרבה מן הראשונים מזכירים את זה, זה מדבר בראש ובראשונה על עם ישראל כעם. לא עליך כעל בן אדם. ועל התשובה הזאת שעליה דיברה תורה בראש ובראשונה, יש, כמו לכל התשובות, יש למעכבים, והמעכב הזה, שהוא קודם לכל המעכבים וגורם אותם, אומר הרב, המעכב השורשי לכל המעכבים, בייחוד ביחס הקשר של מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו, בד בבד עם התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, לא סקטור זה או סקטור אחר, מפלגה זו או מפלגה אחרת, איש זה או איש אחר, אלא האומה כאומה, תשובת האומה כאומה. מה שמעכב והוא אבי אבות שאר המעכבים, הוא הציור של התשובה. מילים אחרות, למה מתכוונים האנשים, מה מבינים האנשים כשאומרים את המילה תשובה? מה הם מציירים לעצמם? מציירים לעצמם, כלומר, מה הם מתארים לעצמם? מה שאנשים מתכוונים, מה שהחברה מתכוונת, מה שבדרך כלל מבינים במובן של התשובה, של מושג התשובה, טוען הרב שיש עם זה בעיה. מקדם תהליכים, קורא הרב, וזה מה שאנחנו נשתדל לעשות בשיעור שלנו, כל הפסקאות שריכזתי פה, זה הנושא שלהם, צריך לחזור בתשובה על החזרה בתשובה. צריך לחזור בתשובה על התשובה. מה שמבינים בתשובה, לא יודע איך לנסח, אני אנסח בהתחלה בצורה לא נכונה. אז אני אגיד, מה שמבינים בתשובה זה לא נכון. עכשיו אני אנסח קצת יותר טוב, לא בצורה בוטה כל כך. מה שמבינים בתשובה זה לא מספיק טוב. ומאחר שלא מבינים את מושג התשובה כמו שצריך, אז תבינו, והיה והטיעון צודק, והיה ולא מבינים את מושג התשובה כמו שצריך, אבל עושים תשובה. אז זה כמו שאתה הולך לארץ ישראל, אבל אתה חושב שארץ ישראל זה נמצא באזור סין. אתה בהתלהבות הולך לארץ ישראל, ואתה רוצה ואוהב את ארץ ישראל. אבל זה לא הכיוון. אז תבינו שישנם הרבה מאוד עיכובים, והיה, והטיעון הזה הוא צודק, אז סומכים כתוצאה מזה הרבה מאוד בעיות. עכשיו נראה, אני אמרתי את הדברים קצת בצורה בוטה וחריפה, כדי שתבינו את הכיוון הכללי, בואו נקרא את הדברים, והדברים גם יקבלו יותר פרופורציה ויותר דיוק, וכוונתי למה שהרב אומר, לא למה שאני אומר, אלא מה שהרב אומר. בסיכומו של דבר, נשתדל להבין את מה שהרב אומר. אז ישנם דברים רבים שמעכבים את התשובה, ואנחנו חייבים לסלק אותם מקרבנו ולהתגבר עליהם בכל עוז. אבל הדבר שהוא המעכב הראשי, שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד במידתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותיו, ביחס עם הקשר של מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו, פה אני אגיד את זה מהר, שיטת הרב ציודה, בעריכות גדולה יש במאמר גדול שנקרא המדינה כהתקיימות חזון הגאולה בספר לנתיבות ישראל בחלק א', שם הרב ציודה מעריך לבסס את ההבנה, שהיא גם ההבנה של הרב פה, שישנם שני מושגים והם זהים, גאולה ותשובה, תשובה וגאולה. אתה לא באמת מבין מה זה גאולה אם אתה לא מבין מה זה תשובה, אתה לא באמת מבין מה זה תשובה אם אתה לא מבין מה זה גאולה. ובאמת, הפרשייה הזאת שהזכרתי מקודם, שם פרשת ניצבים, שהיא נקראת פרשת התשובה, ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, מה שמתחיל בפסוק הזה, ושבת עד השם אלוהיך, הוא מסתיים בתהליך של כמעה כמעה שלבים, על גבי שלבים, עד שמגיע לפסוק, כי תשוב אל השם אלוקיך, קומה אחר קומה, מדרגה אחר קומה, מדרגה אחר מדרגה, עד שיגיעו אל התשובה השלמה. הפרשה הזאת היא גם נקראת, אצל הרמב״ם לכל הפחות, היא נקראת פרשת משיח, הגאולה. כי התשובה היא המשיחיות, והמשיחיות היא התשובה. על כל פנים, הגאולה והתשובה אלה אותם מושגים. אמרנו שטוען הרב שבציבוריות הרחבה, המושג של התשובה איננו מובן נכון. אז אל תתפלו אם אני עכשיו טוען שתשובה וגאולה זה מילים נרדפות. כי הכיוון היותר נכון להבין את זה כך. ונמשיך הלאה. אז הדבר שהוא המעכב הראשי שהוא כולל בקרבו באמת את כל שאר העיכובים, בייחוד ממתה של התשובה הכללית של כל ישראל לכל מפלגותה ביחס עם הקשר על מהלכה של צמיחת הגאולה הולכת ונובטת אצלנו, הוא המושג של ציור התשובה. מה שאנשים מבינים במושג התשובה. המילה תשובה זו מילה מאוד נכונה, וזה שאנשים אוהדים את התשובה גם זה נכון, ושמעודדים לחזור בתשובה זה טוב מאוד. רק הבעיה היא, למה אתה מתכוון שאתה אומר לחזור בתשובה? מה זה? פה לא בטוח שהרב יחתום על מה שהוא רגיל לשמוע מהאנשים. אנשים יכולים לתת כל מיני תשובות על זה, או תשובה אחת ידועה על זה, והרב לא ממש מתלהב מהתשובות שלהם. למה? והנה הוא יסביר. כי המושג של ציור התשובה מקושר שלא על פי אמת, רק עם דלדול נפש, עם חולשה ורפיון והנמחת עץ החיים. הציור הזה באמת, הוא פוגם גם בתוכן התשובה של כל יחיד במידה ידועה, הוא מפריע גם לפרטים, אבל יותר מכל הוא מעכב את התשובה הכללית. שהתשובה הכללית מוכחת לבוא כעת עם רשמי קווי הגאולה שעמהם אנו חייבים להיות אמיצי רוח, לחיים ומשתוקקים לסוב הטל של חיים, של יצירה עצומה ושל רעננות. הרב לא, בטח בחלק מהפרק שמשם לקחתי את הפסקה פה, הרב לא עונה לנו את התשובה החיובית. זאת אומרת, הוא לא אומר לנו, נו, אז מה הפירוש המדויק של המילה תשובה? הוא לא שאל את השאלה בצורה כל כך חדה, ולא עונה על השאלה הזאת בצורה כל כך קצרה. אבל הוא מציין פה מה שלא מוצא חן בעיניו. שוב, אני ממשיך בסגנוני, נגיד, בתשובות שהוא היה מצפה לשמוע, הוא כנראה יודע לשמוע ממה שהציבור הרחב מבין מושג. כי הוא מרגיש שהאטמוספירה הפסיכולוגית שהמושג תשובה יוצר תרבותית, וכנראה זה גם המעמד הנפשי של הפרטים, כי סך הכל האווירה החברתית הכללית היא נגזרת מעמדה נפשית של פרטים. תשובה זה משהו שעניינו דיכוי החיים. זה משהו כזה שאתה אמור להחליט, או חיים או תשובה. קצת הנמחת, הנמחת המוטיבציות, הנמחת תחושת תסיסת החיים, עוצמות החיים, והתכנסות כזאת למין דלדול, הרב קורא לזה דלדול נפש, חולשה נפשית, דלדול נפש, חולשה ורפיון והנמחת עץ החיים. אוריינטציית החיים נכנסת למין פאזה מדוקת. זה האטמוספירה הכללית. טוב, יכול להיות שהיחיד, בוא נגיד, אני זוכר שהייתי ילד בישיבה התיכונית, אז הרב שלי פעם אמר שנהגו להגיד אלול, אלול מגיע, הדגים בנהר רועדים, אלול, הרי יש שעג, מי לא יראה? בסדר, אני מודה שזה ודאי מחשבה נכונה, גם כיום אני חושב ככה, למרות שקצת התבגרתי, אבל מכל מקום, כשזוהי האטמוספירה, וזוהי האטמוספירה האולטימטיבית, הבלעדית, אז כי אז זה לא פלא שאחר כך יש גם בספרי מוסר שמזהירים, רבותיי, זה לא רעיון שיום כיפור נגמר, אז ככה, מעמסה, נגולה מעל הלב, יש כאלה שמסבירים שזו הסיבה שאומרים, והוא רחום, אחרי השם הוא אלוקים, השם אלוקים, השם אלוקים, השם אלוקים, שמה ישראל, השם אלוקים, השם אחד, וכולנו, עיצומו של יום כיפר עלינו, הכל כבר, הכל צח וטהור וישר כמו התקיעה של אחרי, אחרי כל היום הנורא, ואז פתאום המילה הראשונה, ברוך הוא מכפר עוון, איזה עוון. אז יש מסבירים, העוון הזה שאנחנו שמחים שברוך השם זה נגמר. אז זה לא פלא שיש את התחושה הזאת שברוך השם זה נגמר. כי סך הכל, אם לא רוצים לשקר, זה מעיק. אתה יכול לעשות פרצוף של צדיק, וזה, וזה, וזה. אולי אתה לא עושה פרצוף של צדיק. אבל זה מעיק. וזה אטמוספירה מעיקה. ויש משהו עמוק בלב שרוצה קצת לנשום. להירגע, להרגיש טוב. והיה, ואתה רוצה להיות באמת, לחזור בתשובה ולהיות ברצינות, אז יש בזה איזו אוריינטציה שעומדת בקונפליקט. בסדר, יכול להיות שאלה שני ממדים בנפש. יש ממד שרוצה את הדיכוי, ויש ממד שרוצה את הדיכוי. אז יכול להיות שבן אדם מוכן לתרום לצורך העניין חודש ועשרה ימים, אולי אפילו יותר, עד שהוא נגמל מזה. אז הוא יחזור לזה עוד פעם, במוצאי השנה הבאה. זה לא מצב כל כך טוב. כי לו אוריינטציית, טוען פה הרב, אני עכשיו מצביע על בעיות פרטיות, ואני מנסה לעשות אותן יותר נגישות או מוחשות או ידועות אישית, כי מוכרות לנו בתור חוויה פנימית, לכל אחד, אולי, כך אני מעריך. אבל אני חוזר לעיקר התלם שעליו אני רוצה לייחד את הדיבור פה, הבעיה הזאת שאני מנסה להעלות אותה, לצייר אותה כבעיה אישית, היא בעיה תרבותית, חברתית, לאומית. אם זוהי האוריינטציה של התשובה, שיש בה איזה ליקוי ונותנת את רישומה לא כל כך שלם במציאותו של הפרט, כמו שניסיתי להדגים פה, היא מתהפכת בסטטיסטיקה, זאת אומרת, בכלל, מה שאצל כל פרט זה קצת, בכל הכלל זה האטמוספירה הכללית. ואם כך, יש דבר שאומה כאומה יודעת מה היא לא רוצה. אם אומה, למשל, היא בתהליך של תחייה, תקומה, היא קמה בפתחי את קברותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל, והרוח הכללית שמנשבת באורכי הלא מודע הקולקטיבי של האומה הזאת מזה אולי כבר 150 שנה אם לא יותר, על כל פנים הדברים הולכים ותרגמים את עצמם מכלל חזון וכלל ממשות או מוטיבציות חיים ועוצמות חיים, דה פקטו, שעם כל הסיבוכים האדירים, מעבר לכל הסיבוכים, יש גם עוד ישות אדירה, והיא התעוררות האומה הזאת לחיים אדירים. אין חיים אדירים עם רעיון כזה של תשובה. או חיים אדירים, או רעיון כזה של תשובה. ואם כך מסתבר, שאם יש איזה רצון קולקטיבי לחיים אדירים, יש רצון קולקטיבי לתשובה. וזוהי בעיה. על הבעיה הזאת מטריע פה הרב. צריך לתקוף, לאחוז את השור בקרניו, והנה, אני חושב שפה הרב מצביע על קרני שור. שוב, אל תטעו, יבואו אנשים ויגידו, הנה, אתה רואה מה זה כבר? כיום זה רושם שיש מאות אלפים של אנשים שהם ב... תנועת התשובה. זה באמת מאוד משמח, באמת זה מאוד טוב, ירבו כמותם בישראל. ומכל מקום, אתוודא בפניכם את דעתי אישית, כל המציאות הזאת, ולו גם היא תוכפל בכמה וכמה מונים, זו איננה תשובה של האומה. התרבות בגרעין הקשה שלה לא משתנה. כל פנים, הוא עדיין לא הגיע לקו פרשת המים. אני לא אומר שאין תנודות, אולי, אבל אין להיכנס לאופוריות. כי התרבות הלאומית כלאום, התודעה הלאומית כישות מדינית, זה לא הנושא שלה. זה עדיין עניין סקטוריאלי, להפך. זה צד שהולך ומאיים על החברה כחברה, וכתוצאה מזה, כיתוב בחברה הולך ונהיה יותר ויותר חריף, והופך להיות פה למלחמת תרבות כוללת אלימות. אני חושב שהתנתקות זה היה אחד מהסימפטומים שלה. לא לפנים, תבדקו טוב את המניעים הפסיכולוגיים שעומדים אחורי ההתנתקות, אני חושב שתגלו שחוץ ממניעים פסיכולוגיים אין שם כלום. כי זה דבר שקוף, שהכל שם היה טירוף. משום, בכל קנה מידה. רק דבר אחד לא היה טירוף. הצורך למעוך את אותו כוח עולה, שמאיים על עצם הישות התרבותית שלנו וערכיה. והאינסטינקט הקולקטיבי של האומה חש את זה, ורצה להקות בהם. ועשה את זה בצורה אינסטינקטיבית מעולה. כל פנים, החברה הזאת העולה, הוקטה, סדוקה, היא עדיין לא התאוששה. כל פנים, המטרה הזאת הושגה. אני רק מציף פה את העניין הזה, לא בשביל ליצור אווירה מדכאת, אלא בשביל להסביר לכם שזו בעיה. ואל תחשבו שהבעיה, טוב, רעיונות כאלה של הרב קוק, שם בשמי הרב קוק, זה בסוף מתבטא באפשרות הדיור והתעסוקה של אנשים. ובצורה קשה, ואלוואי שיתבדה, מי שחושב שהאנרגיות הנפשיות נגמרו, אני חושב שהוא טועה. האנרגיות הנפשיות השליליות, הקולקטיביות, אני חושב שהוא עדיין טועה. על כל פנים, אין להקל ראש בלא מודע קולקטיבי של חברה. אין להקל ראש במהלכים כלליים של אומה. פה, הרב מדבר על זה. שוב, כל אחד בתוך עצמו הוא חי, כל אחד פחות או יותר הוא מכיר את כל המציאות מתוך שהוא מכיר את עצמו. ולכן לפעמים אנחנו מזייפים בהכרת המציאות. כי זה לא כל כך פשוט לזהות את המציאות מתוך הפרספקטיבה האישית. לפעמים יש לה ממדים שונים לחלוטין. פתחתי בנושא הזה, של, בפסקה הזאת, של אורות התשובה, בנספחות שם אורות התשובה שמביא פה הרב, באמת בתור דוגמה. כי אני לא מתכוון עכשיו להיכנס להסברה מפורטת של נושא התשובה ותו לא, אלא אני רוצה להצביע על גבולות הבעיה, או לא גבולות הבעיה, חלק מגבולות הבעיה. אני רוצה לפתוח פה את האופקים להתבוננות על רמת הבעיה, כפי שהיא מסורטטת בכתבי הרב. ופה ריכזתי הרבה פסקאות, אני מתאר לעצמי שישנם עוד ושכחתי, או שלא שכחתי רק. בלאו הכי גם פסקאות שהבאתי פה, אנחנו לא נספיק לראות אותה, כל אחד מוזמן לקחת את הדפים האלה, ייקח אותם אחרי מה שאני אנסה לתאר פה כקו נתאר, תמשיכו כל אחד לקרוא וקחות עצמו, אני חושב שהדברים יהיו לכם לברכה, גם בלא שאני אצביר כל מילה פה. אני מציע שמה שנתחיל לעשות פה עכשיו, זה לקרוא את הפסקאות פחות או יותר אחת אחרי השנייה, והם ידברו בעד עצמם. ושוב, כמו שאמרתי, שהכותרת פה תלך ותתברר, אז גם הנושא שעליו אני מדבר, עכשיו אני מנסה לומר שמה שאמרתי עד כה, הוא רק היה דוגמה. דוגמה לנושא שהוא עוד רחב יותר ממה שפתחתי אותו פה. כי מה שאמרתי עד כה, אמרתי, יש פה בעיה במושג התשובה. אנשים לא מבינים נכון את מושג התשובה. אומרים תשובה, רוצים תשובה, עושים תשובה, אבל צריך גם להבין את הפירוש המילה נכון, כדי שתרוץ לכיוון הנכון. וכל האנרגיות החיוביות שיש לך, תוודא שהן יוצאות לכיוון הנכון. אותו עיקרון נמצא, ואני מתחיל להתקדם, לא רק ביחס למושג תשובה, אלא אותו עיקרון נמצא ביחס לעוד הרבה מושגים מאוד יסודיים ביהדות, שהרב קוק לא יחתום על מה שהציבור הרחב מבין בהם. וכשאני אומר ציבור רחב, אני לא מתכוון חילונים, אני מתכוון דתיים. וכשאני מתכוון דתיים, אני לא מתכוון עמי ארצות דתיים. אני מתכוון גם רבנות בינונית, רבנות בינונית. גדולי ישראל, לא נדבר עליהם. הם לא חשודים בעיני. אבל רבנות גם בינונית. להערכתי, הרב קוק לא יחתום על מה שהיא מבינה. לא שהמילים שלה לא נכונות. גם יכול להיות שהרבה מהדרכות נכונות. אבל המילים נכונות, ההבנות לא נכונות. לא שהמעשים לא נכונים. המעשים יכול להיות נכונים. רק כשלא מבינים את הפירוש נכון, זה בעייתי. אתם מכובדים פסקה א', נתחיל לקרוא. המעמד הרוחני של רוב בני האדם רחוק הוא כל כך מהתוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוהית, וממילא מהרעיונות המובעים בתורה ובתפילות וממוצרים במצוות המעשיות, עד שרק אחת משתי אלה יוכל לקשר אותם אל זה הגובה. או הכרה פנימית בעומק האמונה הנשמתית של האדם ושל כנסת ישראל לפרטיה, עד שלמרות מה שהחיצוניות היא כל כך שפלה ומגושמת, עולה על כל, הריגה הילאה בלתי פוסקת למה שאורם על כל רמים, או סמיות המונית, שאינה מכירה את הריחוק של תכונת עצמיותה המתגלה מהאורה העליונה המתבטאת ומתבקשת בקשר האמונה והיהדות בכלל ובפרט. עוד פעם, המעמד הרוחני של רוב בני אדם, רוב בני אדם הכוונה יהודים, זה עכשיו מה שמעניין אותנו פה, הוא כל כך רחוק מהתוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוהית, כלומר, המבנה הרוחני, צורת המחשבה, צורת ההבנה של רוב אנשי היהדות, של רוב בני אדם, הוא כל כך רחוק מה שהם מבינים מהתכנים של המילים של התורה, המילים של האמונה האלוהית, איך שהם יפרשו את המילים, ואיך שהתורה תפרש, איך שמתבטא בסגנון שלי, איך שאנשי מקצוע באמת, שהם מבינים את התוכן של התורה, איך שהם יפרשו את זה, ואיך שהציבוריות הרחבה והבינונית תפרש את המילים, הפער הוא כל כך גדול, וממילא, מאחר שלא מבינים את רעיונות העל של התורה, לא מבינים את רעיונות העל של האמונה, על כל פנים יש פער עצום בין מה שהתורה מתכוונת ובין מה שנמצא במוחות של האנשים. וממילא זה מהרעיונות המובעים בתורה ובתפילות וממוצרים במצוות המעשיות. זאת אומרת, שאל בני אדם, שאל את רוב בני אדם, מה ההבנה שלך, מה הם, אני אנסח את זה בצורה בוטה, מהי האידיאולוגיה של התורה? כן, תסביר לי את עקרונות האמונה של היהדות. תסביר לי, אני אתקדם ויהיה בוטה, תסביר לי, מה אתה מתכוון שאתה אומר את המילה אלוהים? מה אתה מתכוון שאתה אומר את המילה התורה היא מן השמיים? התשובות שהיה הרב קוק שומע, התשובות שאתה תשמע, שהן מן הסתם עומדות ביסוד בתשתית של כל התורה, הן התשובות שעומדות בתשתית של התפילה. בהתאם למה שאתה מבין במילה אלוהים, זה האוריינטציה שלך בתפילה. ומן הסתם זה גם יהיה המשמעות שלך בקיום המצוות. מה משמעות המצוות שאתה מקיים? אז התשובה של רוב בני האדם היא במרחק כל כך גדול מהאוריינטציה של אנשי המקצוע בנושא הזה, שאתה עומד ומתפלא, אז מה מקשר? זאת אומרת, הרב קוק כאילו כותב פה, אתה עומד ומתפלא, אז מה מקשר את הציבור הרחב אל האמונה ואל התורה ואל המצוות? כי זה פשוט, מה הקשר? זאת אומרת, יש קשר, הקשר הוא מילולי, המילים הן נכונות. אבל אתם מבינים, זה כמו כמו שהיו שואלים אותי, למשל, על, על שאני אסביר את תורת היחסות. שמעתי, תורת היחסות זה E שווה ל-MC בריבוע. E, מה זה E? E זה אנרגיה. M, מסה, C, קבוע של, של מהירות האור. בריבוע. למה ככה? עכשיו, היה, ואם אני אמשיך לדבר, אני לא אוכל לדבר חוץ מאשר שטויות כלום. כי אין לי מושג למה זה ככה. כי אני אומר, תשמע, איינשטיין יודע, אני יודע. אם אני אהיה צנוע, אז ככה אני אענה. צנוע ומה זה צנוע? לא מתיימר למה שאני לא יודע, ואני באמת לא יודע. ואם אני אהיה פחות צנוע, ואני אתחיל להסביר שנראה לי כך וכך וכך, אז אתם מבינים, אז יעמוד אחד שמבין בפיזיקה, ויעניין בראש, ויחשוב מה זה התופעה הזאת. אומנם הדוגמה שאני מביא היא לא כל כך, לא כל כך מצויה, כי קשה למצוא בן אדם שיתחיל להסביר על אני לא יודע מה, איך בונים גשרים שהוא לא מהנדס, אז הוא לא מבין, וזה אומר, לא יודע. במקום אחר, הרב קוק אומר, זו תופעת פלאים, שביחס לאמונה, זו התופעה, בדיוק כמו הדוגמה שהבאתי פה, זה מה שקורה. זאת אומרת, אנשים, את הנוסחות הם יודעים, גם יודעים להגיד את המילים הנכונות, אתה שואל את השלב הבא, נו, תסביר את זה. אז פה תתגלה תופעת פלאים שבסדר, אז בני אדם יגיד, כן, כי אני יהיה קצת גמגומי, אבל הוא לא מאמין שהוא לא יודע. כי אין לי לא יודע, מה אני לא יודע? יעלה על הדעת שאני יודע. על כל פנים, זו האוריינטציה הפסיכולוגית של רוב בני האדם, שהם יודעים. למרות שהם מבינים בנושאים האלה, כמו שאני מבין בתורת היחסות, כמו שאני מבין בהנדסת קשרים. ואני מתכוון להגיד שגם כשאנשים אומרים שהם לא יודעים, הם לא מאמינים שהם לא יודעים. הם דווקא חושבים שהם כן יודעים. שלא לדבר על זה, שכשהם במצבי לחץ, אני יודע, אדם חילוני שואל אותם, אז מה, הוא יגיד שאני לא יודע? אז הוא יתחיל להסביר. יתחיל להסביר. וכמובן שיתחיל להסביר, אז השם ירחם. אבל עכשיו, אני חוזר על מה שטענתי, זה לא המצב של ההמון הרחב והסבתות והדודות. זה המצב גם של הרבנות הבינונית. המעמד הרוחני של רוב בני האדם רחוק הוא כל כך מהתוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוהית, וממילא מהרעיונות המובעים בתורה ובתפילות, וממוצרים במצוות המעשיות, ממוצרים, כלומר, מתומצתים, באים לידי גילום, כי סך הכל האידאות, הרעיונות, האידיאולוגיה התורנית-אמונית, היא מתבטאת בשפת האומנות האלוהית, בשפת הגוף של המצוות. אתה לא מבין את הרעיונות, אין לך בכלל אוריינטציה, מה שואפים, על מה חושבים, מה מקווים, מה רוחה של התורה, מה היא מצפה בכלל, אין לך סיכוי להיות באוריינטציה ביחס למצוות. זאת אומרת, לעשות את המצוות אתה יכול, שיהיה לך איזה אוריינטציות, אתה גם יכול, אבל שיהיה קשר ביניהם ובין מה שהתורה מתכוונת, פה הסיכוי הוא נמוך יותר, אתם מבינים? עד ששואל הרב, אז מה מקשר אותם? אז מה מקשר אותם לתורה, לאמונה, למצוות? ואומר הרב ששני דברים יכולים לקשר אותם. עד שרק אחת משתי אלה יוכל לקשר אותם אל זה הגובה. כי באמת, הרעיונות המובעים בתורה ובתפילות ומתבטאים, מתגלמים במצוות, אלה רעיונות תהומיים, רעיונות עצומים. הם הרעיונות של התוכן הפנימי של התורה והאמונה האלוהית. אז מה מקשר את ההמון הרחב, הנמוך מאוד בתפיסתו לעומת הגובה הזה, בכל זאת, אל כל מארג התרבות הזה? אחד משתיים, או הכרה פנימית בעומק האמונה הנשמתית של האדם ושל כנסת ישראל לפרטיה, עד שלמרות מה שהחיצוניות היא כל כך שפלה ומגושמה, עולה על כל הריגה הילאה בלתי פוסקת למה שהוא רם על כל רמים. אפשרות אחת. אני אגיד את זה במילים שלי יותר פשוטות. מה שמקשר אותם אל זה הגובה, אינטואיציה נשמתית. באמת אנשים לא מבינים, אבל נמשכים לזה, לכל אדם ישראל יש נשמה. ובנשמתו הוא חש שמעבר לכל מה שהוא יודע להסביר, יש פה גודל, יש פה קודש, יש פה אמת, יש פה את החיים שלי, למען זה אני מוכן גם למות. והוא קשור לזה בכל נימי נשמתו, אז הוא קשור לזה. טוב? עד כאן צד אחד, והצד הזה הוא באמת מאוד גבוה. הוא אינטואיציה נשמתית שנמצאת בתום אישיותו של כל אדם מישראל. אבל ישנו, זאת אומרת, זה מימד מאוד גבוה ומאוד, איך נגיד, איזוטרי, מאוד נשמתי, סודי. הוא באמת מונע ממניעים בלתי, בלתי מודעים. זה הגבה למעלה מהרמה התבונית שלנו. זה לא ברמה התבונית, לא ברמה העקרית כל כך. זה דחף כזה. דחף קדוש. ישראל צון קדושים. כצון. נמשכים אחרי הרועה. וזה בסדר. אז הצד הזה הוא באמת קדוש וטהור. ובאמת, בסך הכל, מוביל את עם ישראל להיות קשור לגבהי גבהים. אבל ישנו עוד גורם שמקשר את ההמון הרחב אל התורה ואל המצוות ואל האמונה, והוא סמיות המונית. מילים אחרות, עיוורון ציבורי. כישרון של חוסר הבחנה, חוסר ביקורת עצמית, חוסר תשומת לב, סמיות. סמיות המונית שאינה מכירה את הריחוק של תכונת עצמיותה המתגלה מהאורה העליונה המתבטאת ומתבקשת בקשר האמונה והיהדות בכלל ובפרט. עיוורון ציבורי שפשוט לא מבחין, לא מבחין איפה הוא נמצא, לא מבחין מה יש לו בראש, ולא מבחין שאין שום קשר בין מה שיש לו בראש ובין מה שהתורה מדברת עליו. ובין הרעיונות העצמיים של האמונה והיהדות. וחיים עם זה טוב. חברה סהרורית. שני דברים מקשרים אל הגובה הזה. דבר גבוה מכל גבוה, ודבר שפל מכל שפל. שני מניעים, ויש דברים כאלה. רק מציין פה הרב, שלא לחשוב שהמצב הזה הוא תקין. זה שנמשכים על ידי הממד הגבוה מכל גבוה, זה ודאי תקין. אבל זה שיש עוד מניע, והוא פשוט, במילים גסות, זה עלבון לאינטליגנציה. חוסר ביקורת עצמית, חוסר הבחנה, וחברה שלמה, צון, צון קדושים, אבל לא כל כך מכובד להיות צון, אנחנו בני אדם. בעת אשר תיפקחנה העיניים לראות את הריחוק, יבוא יום, ו הסהרוריות הזאת לפתע תימוג. ותיפקחנה העיניים לראות את הריחוק. תתחיל להתעורר מן תחושה של ביקורת עצמית וגם חברתית. ויבוא יום ותתחלנה השאלות להישאל, שאלות פשוטות, כגון השאלות ששאלתי פה. כן, שאתה אומר תשובה, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר תורה מן השמיים, למה אתה מתכוון? בדיוק, בדיוק. כשאתה אומר אלוהים, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר אמונה, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר קדושה, למה אתה מתכוון? כשאתה אומר יראת שמיים, למה אתה מתכוון? בדיוק, בדיוק. אתה יכול להגיד את זה ברור? ואם אתה כולך מרגיש כזה, שפה נשאלו שאלות לא נימוסיות, אז תשאל את נפשך, הייתכם? באמת? נשאלו פה שאלות לא נימוסיות? מה הבעיה בשאלות האלה? למה התשובות הן לא מהירות, כמו ששאלתי את שאלה, מה פירוש המילה שמש? יום אחד תתחיל החברה להתעורר אל לשאלות הילד האלה שאני שואל פה. ואם היא לא תשאל את זה בצורה כל כך בוטה כמו שאני שואל את זה פה, תשאל את זה בצורה אינטואיטיבית. כי החברה מתנהגת בצורה אינטואיטיבית. לא רק אינטואיציה נשמתית גבוהה המקשרת אותה לתורה, תתעורר בקרבה גם אינטואיציה, לא יודע, אולי גם היא נשמתית, שמבחינה שאי אפשר להמשיך ככה, כי זה עלבון לשכל. ונכון שנשמה זה יותר חשוב משכל, אבל מה נעשה? הנשמה מכבדת את השכל. וכשאתה מעליב לי את השכל, הנשמה נעלבת מזה. על כל פנים, אני אגיד לכם עוד משפט. הקדוש ברוך הוא לא מרוצה מהמצב הזה. זה לא מצב שאפשר להישאר איתו. זה מצב שצריך לחזור עליו בתשובה. צריך לתקן אותו. ואם לא מתעוררים לתקן אותו דרך הראש, אז כמו בצהל. אז הקדוש ברוך הוא מעורר לתקן את הדברים, והם הולכים ומתקנים. וזה מה שהרב מתאר פה. בעת אשר תפקחנה עיניים לראות את הריחוק, יחרד כל המחנה מנפילה חצופה ואיומה. חצופה זה מילה שמעוררת אותנו לאסוציאציה נכונה וידועה. דור שבן דוד בא בו, חוץ פייסג. והנבואה הזאת של חז"ל היא אולי קשורה בפרשנות הזאת של הרב. זו החוצפה. כי תתחולל פה מרידה במסורת, ומרידה בדת, ומרידה ביהדות. שתלך ותתברר שזה לא מרידה ביהדות, זה רק מרידה במה שיש ליהודים במוחם שמסבירים את היהדות. ומה שמחולל את המרידה הזאת זה התביעה ליהדות באמת. והתנאי הראשון ליהדות באמת זה לדעת לענות בצורה פשוטה על השאלות ששאלתי פה. בלי התחמקויות ובלי מריחות של הרבה מילים. בצורה פשוטה וברורה. על כל פנים, כשהרב מדבר פה על יחרד כל המחנה מנפילה חצופה ואיומה, הוא מדבר פה על, כן, קשה לי. כל פנים, תעשו את החשבון שלכם, אבל פשוט... יחרד כל המחנה מנפילה חצופה ואיומה, הכוונה לכל הקריסה התרבותית שעברה היהדות במרוצת ה-200 שנים האחרונות, שהנתון הסטטיסטי במקום שאנחנו לא רוצים לחיות בעזיות, אז הוא אומר שרוב מניין ורוב בניין של החברה היהודית כיום, אפשר לדבר, אני חושב, הפלח הכי גדול של החברה היהודית כיום הוא רפורמי, אבל ודאי רפורמים פלוס קונסרבטיבים פלוס חילונים, אלה שמגדירים את עצמם בתור נאמנים ליהדות, באמת, זה נשארו כתורן בהר. וזוהי תופעה שלא הייתה כדוגמתה מאות, אם לא אלפי שנים. כשהמסגרת האנטי-יהודית היא תרבותית, היא ערכית, היא גם מוסרית. אידיאולוגית, היא לא אך ורק, בסדר, מאוד נוח לנו לתאר פה עכשיו את כל יסוד החילונות כדופקי ראש ויושבי פאבים, אבל זה לא נכון. זה נכון שזה התוצר של זה, לשם זה מוביל, אבל ביסוד הדברים ישנו שכל וישנו הגות וישנו אפילו מוסר, ביסוד ההתנגדות ליהדות. ויש לזה סיבה. כי צריך לחזור בתשובה על ההבנה של היהדות, עם מושגי היסודיים. השיבנו אבינו לתורתך. על זה אנחנו מתפללים. אבל זה לא מספיק שאומרים את המילים. צריך להתכוון אליהם, ואתה לא יכול להתכוון למילים אם אתה לא מבין אותם נכון. כי גם שאתה מאוד מתכוון במילים, אבל אם אין לך פירוש נכון למילים, אתה אבוד. והתנאי הראשון לכוונה, להבין נכון, שכלית, להבין נכון, פירוש מילים. נדלק שנייה לפסקה הבאה. המושגים הרוחניים שנוגעים באמונות ועיקרי תורה, הם על פי רוב מצוירים בשיבוש אצל המון רב. ומכל מקום הם ממשיכים את ההדרכה הטובה. אתם מבינים? אנחנו לא... אנחנו מתחילים לחנך את הילדים שלנו בני 3, 5. אתה לא יכול להסביר להם תורה מן השמיים כמו שהרב קוק מבין את זה. אז אתה מסביר, כמו שאתה מסביר. אתה מביל אותם, יש חג השבועות, קיבלנו מתנה, ויש חגיגות בגן, והכל ברור. שאלה אם בגיל 25 חל שינוי מהותי בין התובנה שלך במתן תורה ובין חגיגת מתן תורה שהייתה לך בגן. האם באמת חל שינוי מהותי? ואם לא תרצה לשקר את עצמך ותגלה שלא שינוי כל כך מהותי, אז יש לך בעיה מהותית. אבל מכל מקום, זאת היהדות שלנו. זאת אומרת, סך הכל, כל המסגרת שסביבה אנחנו חיים, זה סביב המילים הנכונות והקדושות האלה. שסך הכל, האמת נמצאת שם. מכל מקום הם ממשיכים את ההדרכה הטובה. ובאמת אומר הרב, אין זה שיבוש החלטי. מאחר שכל יודעים שאמיתת האמת בדברים הנשגבים אין לציין. מה? כל אחד יכול להבין בדיוק את כוונות רבי שמעון בר יוחאי, כוונות הרמב״ם, כוונות הארי הקדוש, כוונות הגר"א, כוונות הרב קוק. בסדר, אני יודע שאני לא כזה חכם, ואני יודע שאני עושה מה שהרב קוק אמר. מספיק לי. אז זה בסדר. כשזו האוריינטציה שלך, אז אתה לא באאוט, אתה לא, בוא נגיד, אתה לא פלילי. זה לא מגיע לשיבושים מוחלטים. וזה נכון, מאחר שהכל יודעים שאמיתת האמת בדברים נשגבים אין לצייר, כי לא יראני אדם בחי, בכלל, אולי גם האמת המוחלטת, גם משה רבנו לא ידע אותה אולי. כי זה מה שנראה פני השם. אומנם אותם שפרקו עול ונפגעו בדעות, אלה שבסיכומו של דבר זורקים את כל המסגרת המסורתית והדתית, הדבר נובע על פי רוב מפני שהרגישו בשיבוש הציור ההמוני. ולא הספיקה חוכמתם ולא עמלו לבנות תמורת ציור ההמוני, ציור מוחכם. יש תנועה תרבותית שהיא חשה שהציור והתובנות, ההבנות שנמצאות בציבור הרחב, הם פשוט תת-רמה. והם מחליטים הסימן שכל המערכת היא תת-רמה. אז זה לא מעניין אותם. והם טועים. כי כשאתה מבחין שיש פה חוסר רמה, זה לא בגלל שהתרבות ביסודה אין בה את האמיתות, אלא בגלל שנשתבשו ונתנבנו הדעות כתוצאה ממחלה איומה שנקראת גלות. שהעם שלנו הלך והתנוון בגלות לאורך אלפי שנים, ואתה לא מצפה שהכל יתנוון ורק השכל יישאר טהור וצרוף כמו שהיה. אז לא הספיקה חוכמתם ולא עמלו לבנות תמורת הציור האמוני, ציור מוחכם. שכל ישר שמבחין בכישלון או בעלבון לאינטליגנציה שיש בה אוריינטציות של ההמון הרחב והבינוני ביחס למושגי היהדות, לא אמור לזרוק, אלא אמור לקחת אחריות. כמו שאתה רואה, ארץ זבת חלב ודבש, ואם חוסה בביצות וטרחומה ודלקות עיניים ומלאריה, אז זה לא סיבה לזרוק ולהגיד ורשה מעניינת. זה סיבה להפשיל שרבולים ולהתחיל לייבש פה את הביצות, ולגלות שמתחת לכל זה יש ארץ זבת חלב ודבש. הוא הדין ביחס לארץ הרוחנית שלנו. אז צריך לבנות, להבין את התכנים העמוקים, הנכונים. נכון, כל הבנה שלא תבין, אפשר, משה רבנו מבין יותר, ואולי הקדוש ברוך הוא בטוח, הקדוש ברוך הוא מבין גם יותר ממשה רבנו, כמו שאמרנו. מכל מקום, יש לך פה סולם המוצב ארצה, ובמקום שהרמה התרבותית היא פשוט לא נאותה, בנה את הרמה הבאה. זו אחריותך של האדם המוסרי והאדם האדם ההגיוני באמת. על כל פנים, אלה שהם נפגעו בדעות, הדבר נובע על פי רוב מפני שהרגישו בשיבוש הציור ההמוני ולא הספיקה חוכמתם ולא עמלו לבנות תמורת הציור ההמוני ציור מוחכם שיוכל להמשיך את כל המעשים הטובים שהציור ההמוני ממשיך לפחות ועוד ביותר מעלה כראוי למי שדעותיו זכות. אז הם זורקים את היהדות כולל המצוות. והגישה הנכונה תשמע, אם היית מבין את העומק של הדברים, אז ההתלהבות שלך והדקדקנות שלך בכל המסגרת החיצונית של היהדות הייתה מתגברת עוד יותר. וזה מה שצריך לקרוא. פסקה הבאה, מאוד צריך להתאים בימינו את התוכן של כל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, האמור על דברי תורה, מפני שישנם מושגים רבים שמאוד צריך לשננם לבני דורים, ועיקר חסרונם אצלם אינו כי מפני שכבר נתיישנו הרבה, ומתוך שרבו המושגים הישנים בכללות המחשבה האנושית שבאמת כלבוש חלפו, על כן החזקה כוללת מצד השטחיות, שטחיות הציור, את כולם. על כן צריך מאוד לברר את אותם המושגים הנצחיים שהם נצחיים, לחבבם ולהראות איך כוחם הוא עימם. מילים אחרות, יש מודה תרבותית עולמית כללית, נחריב כל ישן, פרוגרסיביות, נאורות, קדמה, מודרנה וכדומה ועוד. כל המושגים הישן, כל העולם הישן יש לפוצץ, להרוס, הוא לא רלוונטי, הוא פרימיטיבי. ככה זה בכל מקום בעולם, גם היהדות. זו טעות, זה נכון בכל מקום בעולם, לא נכון ביהדות. אנחנו עם נצח, אנחנו לא נמצאים בקודקס של תרבויות ועמים וחיים של כל, אין הגזרה השווה של עם ישראל ככל עמים בית ישראל. זה טעות תמיד וטעות גם בנושא הזה. זה פשוט לא נכון. כי אצלנו המושגים מצד עצמם, תיאורים וקדושים ואמיתות נצחיות ואלוקיות חיות וקיימות בהם. אלא שצריך לגלות אותם. צריך לחפור, לפנות פה את כל הביצות שחיסו את פניהם ולגלות את תוכנם הפנימי. טוב, מאחר שכל פסקה שאני אתחיל להתקח יותר משתי דקות, וביקשו ממני בפסקה פה, בפתקה פה שהכניסו לי לסיים לפני רבע שעה, וסירבתי. אז גמר חתימה טובה, אתם מכובדים, כמו שהמלצתי, להמשיך לקרוא את זה בכוחות עצמכי, הדברים אמורים להחכים מצד עצמם הרבה יותר ממני, זה ודאי. ושנתברך כולנו בשנה טובה, כל מי שלתם טובה.